שלום רב, בסייעתא דשמיא, בשעה טובה, אנחנו פותחים שיעור נוסף במסגרת סדרת השיעורים חיים עם הרבי, כאן בכפר חב"ד, כאשר מדי שבוע לומדים ביחד שיחה של הרבי, ובשבועות אלה אנחנו מצטרפים לפרויקט הלקוטי שיחות העולמי, כאשר כלל חסידי חב"ד, וגם אנחנו בתוכם, לומדים מתוך אותם שיחות שבועיות שכלל חסידי חב"ד לומדים, ובתקופה זו לומדים את לקוטי שיחות חלק י"ג, שיחות בעברית, ולפרשת בעלותך, יש שני שיחות לפרשת השבוע, פרשת בעלותך, אנחנו נבחר, אנחנו נלמד חלק מרכזי מהשיחה השנייה, כי בהשגחה פרטית השיחה הזו היא גם עוסקת בתוכן פרשת השבוע, פרשת בעלותך, וגם זה מתקשר בכמה הקשרים לחג השבועות שאותו ציינו ביום שישי האחרון, אז זה גם פרשת בעלותך וגם מתקשר כפי שנראה תכף בכמה הקשרים לחג השבועות, וההקשר המרכזי כפי שנראה תכף זה עד כמה התורה שאנחנו לומדים משפיעה עלינו, משנה אותנו, מתאחדת איתנו, עד כמה פעולת התורה על האדם הלומד, עד לאיזה רמה, עד לאיזה עוצמה מגיעה השפעת התורה על האדם הלומד. יש עוד הקשרים כפי שנראה תכף, שיחה מעניינת מאוד, ואנחנו נלמד את עיקרי את החלק המרכזי של השיחה. מתמקד הרבי בתחילת השיחה על הפסוק בסוף הפרשה, כל הסיפורים, ותדבר מרים על אשתו של משה, על אודות האישה הכושית אשר לקח, ותדבר מרים על ציפורה, ואז הכתוב אומר על כך, והאיש משה ענב מאוד מכל האדם אשר על פני האדמה, משה רבינו היה הענב הגדול ביותר. אומר הרבי, לכאורה אינו מובן כלל, איך ייתכן, איך אפשרי שמשה רבינו מבחר המין האנושי, כפי שרבי מתאר פה כמה וכמה מעלות מרכזיות, איך משה עם כל המעלות הללו היה יכול להיות למרות הכל גם הענב הגדול ביותר? מה המעלות של משה רבינו? הרי הוא שקיבל תורה מסיני, והקדוש ברוך הוא למד איתו תורה 40 יום ו-40 לילה, והתורה ניתנה לו במתנה, גם קיבל תורה, גם הקדוש ברוך הוא למד איתו. ולפני כן, עוד לפני מתן תורה, משה רבינו הוציא את בני ישראל מארץ מצרים, והקדוש ברוך הוא אמר לו, גם בך יאמינו לעולם. מעלה על גבי מעלה, שבח על גבי שבח, וכל מעלה היא מעלה נפלאה וייחודית למשה רבינו. זה מה שמסופר מה שהיה בתקופת יציאת מצרים. ובנוסף על כך, בפרשת השבוע, פרשת בעלותך, אך זה אתה בפרשה למדנו, שכל זמן שמשה היה רוצה, הוא היה מדבר עם השכינה, עוד מעלה גדולה ונפלאה. משה רבינו גם שמע שיעצילו מרוחו על 70 הזקנים, והוא אינו חסר כלום. מעלה נוספת, בכל מה שהיה עם דתן ואבירם וכו'. וערכו לכל העם, הוא כאומן ליונק. משה רבינו, ביחס לכל עם ישראל, הוא נחשב כאומן ליונק, וכל העם לגביו כיונקים, הוא הגדול, הוא האחרי, הוא המבוגר, וכולם כיונקים, כתינוקות לעומתו. אם כן, שואל הרבי, אחרי כל שפע ורצף המעלות הללו, שכל אחד מהם היא מעלה גדולה ונפלאה, לאחרי הכל, איך שייך שמשה רבינו יהיה הענב מכל האדם? איך זה אפשרי? איך אפשר להיות ענב מכל האדם עם כל המעלות האלה? מביא הרבי את הביאור, כפי שבחסידות הדברים מוסברים, במאמריו של הרבי הרייץ, וגם ממקורות קודמים, הוא מבואר התירוץ, מצטט הרבי, שאם היות שמשה רבינו ידע את הטוב שלו, ושהוא גבוה במעלה מכל האדם, משה רבינו ידע מכל הדברים האלה, זה לא שהוא התעלם מכך, זה לא שהוא ידע מכך, איך בכל זאת משה רבינו היה ענב, מכל מקום היה ענב מכל האדם, והוא, מפני שמשה רבינו ידע שכל ענייני מעלותיו שבהם הוא גבוה במעלה או מדרגה מכל האדם, כפי כל שורת המעלות שמנינו מקודם, ומה שניתן לו מלמעלה. שום דבר מכל זה משה רבינו לא ייחס אליו. זה לא מעלות שהגעתי אליהם בכוחי, בעבודתי, זה לא מעלות שלי. זה מעלות שכולם, כל המעלות הנפלאות האלה, קיבלתי מהקדוש ברוך הוא, וחשב, אילו היו אילו הכוחות אצל אחר, היה גם כן במדרגה או מעלה כזו. אם הקדוש ברוך היה מעניק את כל הכוחות האלה ליהודי אחר, אותו יהודי היה משה רבינו עם כל המעלות שבו. אז למה שמשה רבינו יתייהר או יתגאה, או יחשוב שהוא במדרגה גבוהה יותר מאחרים? מילא זה היה בעבודתו, אבל כיוון שמשה חשב שכל זה הגיע אליו מלמעלה, ואם מישהו אחר היה מקבל את כל זה, גם הוא היה באותו מדרגה. אם כן, זה סיבה לכך שמשה ענב. ונקודה נוספת מחדד הרבי, ואפשר עוד רעיון, דאחר אם היו לו כוחות אלו, היה מגלה את הכוחות עוד יותר, ומשום זה היה ענב מכל. לא זו בלבד שמשה רבינו חשב שאם למישהו אחר היה את כל הכוחות האלה, אז הוא היה באותו מדרגה. משה רבינו חשב יותר מכך שאם מישהו אחר, יהודי אחר, היה מקבל את כל אותם הכוחות, ייתכן שהוא היה מגיע למדרגה נעלית יותר מאשר מדרגתו הנוכחית של משה רבינו, והחשיבה הזו הביאה אותו לידי כך שהוא יהיה ענב מכל, כאילו מישהו אחר היה עם אותם הכוחות, אולי הוא היה מגיע למדרגה רוחנית גבוהה יותר. מחדד הרבי כאן בהמשך השיחה, מה היתרון, מה התוספת של הנקודה השנייה, אם מישהו אחר היה מקבל את הכוחות, אולי הוא היה מגיע למדרגה רוחנית גבוהה יותר. מחדד הרבי, והנה, מהמשך הביאור מובן שהפירוש האמור של והאיש משה ענב אינו שונה מפירושו הפשוט, היינו הכנעה בפני כל האדם. ענב זה לא רק אדם שלא מתגאה על אחרים, אדם זה לא רק אדם שלא מתייהר ומתנשא על אחרים, ענבה בפשטות זה אדם שכנוע ושפל ביחס לאנשים אחרים. אומר הרבי שאכן הרעיון הזה שמשה רבינו היה הענב, הכנוע והשפל, לא רק שהוא לא מתגאה על אחרים, אלא כנוע ושפל כלפי אחרים, זה אכן מסתדר עם הרעיון הזה שאמרנו זה אתה. אשר על כן אינו, הרבי הרייץ לא מסתפק רק בהסבר בכך שמשה ידע את כל ענייני מעלותיו, מה שניתן לו מלמעלה. החלק הראשון של הביאור של הרבי הרייץ, שמשה חשב שאילו מישהו אחר היה מקבל את כל אותם הכוחות, אז הוא גם היה באותו מדרגה של משה רבינו, זה עדיין לא מצדיק תחושה של הכנעה ושפלות ביחס לכל אדם אחר. הידיעה הזו למה היא מספקת, זהו רק טעם לשלילת ההתנשאות במעלתו על הזולת. החשיבה שאם מישהו אחר היה מקבל את אותם הכוחות, הוא גם היה באותו מדרגה, זה מצדיק בסך הכל רק שלא להתנשא, לא להתייהר על אדם אחר. לכן מוסיף הרבי הרייץ, אפשר דאחר אם היו לו כוחות אלה, היה מגלה את הכוחות יותר, כי אם מצד החשיבה הזו, זהו אכן טעם המחייב את ההכנעה כלפי הזולת, כי ביחס לכל אדם, ביחס לכל יהודי, משה רבינו ראה, אם אותו יהודי היה מקבל את הכוחות שיש לי, את המעלות ואת כל הגאולים הנעלים, אולי הוא היה מגיע למדרגה נעלית יותר, לכן אכן משה רבינו ראה את עצמו, ענב, שפל וכנוע ביחס לכל האדם, לכל היהודים אשר על פני האדמה. זה הרעיון באופן כללי, מה המשמעות הענבה של משה רבינו. אבל הרב אומר בהכרח שחייבים להגיע פה לנקודה עמוקה יותר. למה? על פי זה צריך להבין מה יוצא מכאן, שעיקר מעלתו של משה לגבי כל האדם אשר על פני האדמה הוא בעניין הנבואה. אומר הרבי, אם נבחר את המעלה המיוחדת שבה משה רבינו התייחד על פני כל האנשים האחרים, זה בעיקר במעלת הנבואה. כמו שמובר בפרשתנו, בגודל מעלת נבואת משה רבינו, שהקדוש ברוך היה מדבר איתו בכל עת שירצה, ועוד יותר שמסופר כפי שמסופר בפרשת וזאת הברכה, לא קם נביא עוד בישראל כמשה. והרי מחדד הרבי נבואה, זה לא עניין שמגיע על ידי עבודת האדם, כי אם זו היא מעלה ומדרגה נגלית, גלויה, שניתנת מלמעלה. ובזה אינו שייך לומר דאחר היה מגלה את הכוחות יותר. מילא ביחס למעלות לעניינים שהאדם יכול להגיע אליהם בכוחות עצמו, משה רבנו היה יכול לחשב. אני התייגעתי ועבדתי והגעתי למדרגות כאלה עם הכוחות שניתנו לי מלמעלה, יכול להיות שיהודי אחר עם הכוחות שהוא היה מקבל, הוא היה פועל ומגלה בעצמו ומגיע לרמה רוחנית גבוהה יותר. זה נכון, אבל זה נכון רק ביחס למעלות שהאדם יכול להגיע אליהם בעבודתו. אבל אומר הרבי, ביחס לנבואה, כל זה לא רלוונטי. כי כל המעלות של הנבואה זה לא, נבואה זה לא מה שהאדם זוכר לו מכוחות עצמו, אלא רק מהגילוי הישיר, מההשפעה הישירה האלוקית, זה לא העבודה שמגיעה מכוח האדם. אם כן, ביחס למעלת הנבואה, לא שייך לומר שמישהו אחר היה מגלה כוחות נעלים יותר, כי זה לא תלוי בעבודת האדם. אם כן, אומר הרבי, אם ניקח את המעלה המרכזית של משה רבינו, מעלת הנבואה, ומשה רבנו שם ידע שהמעלה הזו ניתנה לא אישית מלמעלה ואף אחד אחר לא הגיע לכך ולא יכול להגיע לכך, למה היה משה ענב מאוד מכל האדם בשעה שבעניין הכי עיקרי שלו הוא היה למעלה מכל האדם? ביחס למעלות אחרות יש הצדקה לומר שמשה רבנו היה ענב מכל, כי אולי אחרים במדרגתו היו מגיעים למדרגה גבוהה יותר. אבל ביחס למעלת הנבואה, שזה לא תלוי בעבודה, למה ביחס לנבואה עדיין משה שפל וענב מכל? הרי אתה לא יכול לומר על זה שמישהו אחר היה מגיע למדרגה נעלית יותר, כי זה לא תלוי בעבודתו. אם כן, נקודת הדברים, אנחנו חוזרים לנקודת הפתיחה, לשאלת הפתיחה, איך משה רבינו אומרים עליו ענב מכל גם ביחס למעלת הנבואה, כאשר מעלת הנבואה לא יכולה להימדד לעבודתו האישית של כל אחד ואחד, הוא בהכרח שהנבואה זה משהו מיוחד שמשה רבינו זכה לה, והוא ידע שמישהו אחר לא היה יכול להגיע למדרגה גבוהה יותר, אם כן, איך גם ביחס למעלת הנבואה, משה רבינו היה ענב מכל האדם אשר על פני האדמה, בהכרח איפה שיש פה רמה עמוקה יותר של נבואה, כפי שנגיע בהמשך. כדי לבאר את רעיון הענבה הזו, בכלל את רעיון הענבה בכלל, מה עומק רעיון הענבה, מקשר את זה הרבי בהשגחה פרטית עם דברים שמופיעים בסיום מסכת סוטה. והרבי מביא פה בהערה 14 להעיר שנוהגים ללמוד בימי הספירה מסכת סוטה. דף ליום ומסיימים בערב שבועות, כך שבאמת זה אקטואליה שתוכן הנושא שלנו בפרשת השבוע, ענוותנותו של משה רבינו, זה מתקשר לחג השבועות ולסיום המסכת שלמדים בערב חג השבועות, העמוד האחרון, הדף האחרון של מסכת סוטה. על מה מסופר שמה? אומר הרבי ויובן זה. בהקדים מה שמסופר בסיום מסכת סוטה במשנה שם, במשנה מדובר על שפע, על רצף של מעלות שהיו לעם ישראל, ובעקבות הגלות והחורבן והצרות, כל המעלות הללו הסתלקו מעם ישראל. המשנה מומנה שם שורה ארוכה של מעלות שהיו, דברים נעלים שהיו לעם ישראל והסתלקו ברבות הצרות, ואחד מהם, שזה למעשה סיום המסכת במשנה, אומרת המשנה, משמת רבי, כאשר רבי יהודה הנשיא מת, הסתלק, בטלה ענבה ויראת חטא, מעלות המיוחדות של ענבה בעם ישראל, יראת חטא בעם ישראל, בטלו. זה הדברים האחרונים של המשנה. סיום הגמרא על המשנה הזו, שזה אלה גם כן סיום המסכת, אמר לי רבי יוסף לתנה, רבי יוסף, המורה רבי יוסף אמר לתנה, לתלמיד שלימד את הסוגיה בבית המדרש, לא תתנה ענבה, דאי כענה. אל תאמר שמי שמת רבי בטלה ענבה, ואין יותר ענבה בעם ישראל, דאי כענה. אני ישנו, אני חי כאן, אני ענב, אני עונה להגדרה האידיאלית של ענב, אתה לא יכול לומר משמת רבי בטלה ענבה, אני רבי יוסף נמצא כאן איתנו. ומסיים את הגמרא, אמר לי רבי נחמן לתנה, רבי נחמן חברו של רבי יוסף, הוסיף ואמר לתנה ששונה את הדינים בבית מדרש, לא תתנה יראת חטא, אל תאמר גם כן משמת רבי בטלה יראת חטא, כי איכה ענה, אני רבי נחמן נמצא כאן, אני הוא ירא החטא האידיאלי, אם אני ירא חטא, אי אפשר לומר שמשמת רבי בטלה ענבה לדברי רבי יוסף, או בטלה יראת חטא לדברי רבי נחמן, וככה מסתיימת מסכת סוטה. שואל על כך הרבי כמה שאלות. למעשה הנושא הזה הרבי דן בו, הסיום מסכת סוטה הרבי דן בו בהזדמנויות שונות, בהזדמנויות רבות מדי ערב חג השבועות, בשנים רבות, ליל ערב חג השבועות הרבי עורך התוועדות, ופעמים רבות הרבי עורך סיום על מסכת סוטה, והנושאים הללו, דברי הגמרא הללו נידונים בהקשרים רבים בהזדמנויות שונות כאן, אחד הפעמים, אחד ההיבטים, אחד הפעמים שהרבי דן בהם. הרבי שואל פה א', שניהם, גם רבי יוסף, גם רבי נחמן, היו בדור אחד, חיו באותו תקופה, ומסתבר שכל אחד מהם הכיר במעלות של חברו. א', הם הכירו אחד את השני, לא רק שהם ידעו אחד על מציאותו של השני, הם גם כן ידעו כל אחד את המעלות של השני. ואם כן, רבי יוסף היה אמור לדעת, והוא כנראה ידע שרבי נחמן הוא ירחת, רבי נחמן הכיר את רבי יוסף וידע שרבי יוסף הוא גם ענב. אם כן, למה נקט כל אחד מהם מעלת עצמו בלבד, ולא אמרו לתנה, לא תתנה את כל הבבה, את כל האמרה, של בטלה הנבה ויראת חטא, כי ישנה מעלות אילו בהם. למה כאשר רבי יוסף ישב בבית המדרש שלו, והוא שומע את התנא, את התלמיד חוזר על דברי המשנה, ואומר, משבית רבי בטלה הנבה ויראת חטא, רבי יוסף היה צריך לומר לו, אל תתנה, אל תציין, לא שבטלה הנבה, כי אני נמצא כאן, ולא שבטלה יראת חטא, כי חברי רבי נחמן, שאני מכיר אותו, הוא ירא חטא. ואותו דבר רבי נחמן היה צריך לומר בבית המדרש שלו, שלא לתנות יראת חטא כי הוא נמצא כאן, ולא לציין שבטלה הענווה כי חברי רבי יוסף נמצא בבית המדרש שלו, והוא הענווה האידיאלי. מחדד הרבי, אם במעלת עצמו מדברת, אם התנאים מדברים על המעלה האישית שלהם, על אחת כמה וכמה שידבר ויפרסם מעלת חברו. אם על המעלה האישית שלך אתה אמור לדבר, בוודאי שאתה אמור לדבר במקביל גם כן על המעלה של החבר. מה זה פה? על המעלה שלך אתה מדבר, את המעלה של החבר אתה לא מציין? מה פשר הדבר הזה? למה כל אחד כביכול ראה רק את המעלה שלו, ולא סבר שהמעלה השנייה, שהוא מכיר אותה בחברו, גם היא קיימת, ובמילא לא אמורים לשנות את המשנה הזו? זו שאלה ראשונה. שאלה נוספת שואל הרבי, מאחר שכל אחד אמר לא תתנה, לא תציין, רק שבטלה מעלה אחת, רק לגבי מעלה אחת, רק שמעלה אחת בטלה, מחדד הרבי שיש פה שאלה לשיטת רבי נחמן. רבי נחמן אומר, לא תציין יראת חטא, יראת חטא קיימת, אבל הענווה בטלה. בא רבי ושואל שאלה גדולה. הרי אנחנו מכירים את היש ברייתא, שאמר רבי פנחס בן יאיר, ורבי פנחס בן יאיר אומר, ענווה מביאה לידי יראת חטא. הברייתא הזאת שמובאת בשם רבי פנחס בן יאיר, יש גרסאות שמונות ומציינות את זה, מביאות את הברייתא בסיום הגמרא, בסיום מסכת סוטה, אפשר לראות בשולי הגיליון, מופיע גם כן הברייתא הזו, שהיא מנספח למסכת סוטה. ואומר רבי פנחס בן יאיר, שענווה מביאה לידי יראת חטא. כלומר, ענווה, זוהי המדרגה הראשונה, מתוך הענווה מגיעים ליראת חטא. שואל הרבי שאלה גדולה לשיטת רבי נחמן. אם רבי פנחס בן יאיר צודק שענווה מביאה לידי יראת חטא, ולדעת רבי נחמן יראת חטא קיימת היום ולכן לא לציין שהיא בטלה, אז אם יראת חטא קיימת, בוודאי שהענווה גם קיימת, כי ענווה מביאה לידי יראת חטא. אם כן, תמוע לשיטת רבי נחמן, שאומר, אל תתנה שבטלה יראת חטא כי אני קיים, אבל לשיטתו, הענווה בטלה. הרי ענווה מביאה לידי יראת חטא. אם יראת חטא קיימת, בהכרח שגם כן מעלת הענווה קיימת, נראה בפנים. הרי רבי פנחס בן יאיר אומר, ענווה מביאה לידי יראת חטא. והיינו שעל ידי הענווה מגיעים למעלה הגדולה יותר, יראת חטא. אם כן קשה לשיטת רבי נחמן, איך ייתכן שהמעלה הנחותה, הפחותה ענווה, בטלה, כאשר מת רבי, בא בשעה שהמעלה החשובה ממנה, שמסתעפת מן היראת חטא, לא בטלה, והיא נמצאת אצל רבי נחמן, אבל בוודאי שגם ענווה לא בטלה, וגם יראת חטא לא בטלה. תמוע פלא גדול על דברי רבי נחמן. כדי לענות על השאלות האלה, אנחנו מדלגים על האות ג' וניגש לאות ד'. אומר הרבי, יש פה למעשה שאלה גדולה יותר. והשאלה הזו שהרבי שואל אותה כעת, שאלה שהרבי שואל אותה בכמה וכמה שיחות, ולמעשה המפרשים שואלים אותה גם, כן הרבי מציין שהראשון ששואל זאת המערשה, הרבי עונה על כך בכמה הזדמנויות, עוד מעט נראה בסיום השיעור, אנחנו נראה גישה אחרת של הרבי, גישה נפלאה בשיחה אחרת. לענייננו שואל הרבי, כאן השאלה פשוטה, ויובן זה בהקדים הקושייה הידועה על אמרתו של רבי יוסף, לא תתנה שבטלה הענווה, אל תציין שבטלה הענווה משבית רבי, למה? דאיקה, אני נמצא כאן, ואני הוא הענווה האידיאלי, אל תציין שבטלה הענווה. מהרבי לכאורה הדברים האלה, הרי זה בדיוק הפך הענווה. אדם שאומר על עצמו, אני הוא הענווה האידיאלי, ולכן אל תציין שבטלה הענווה, זה הפך הענווה. הרי זה גוף אשר רבי יוסף משתבח במידת הענווה. כמו שרשי אומר, דאי כענה שאני ענוותן, הוא הפך הענווה. זה לכאורה אוקסימורון, זה תרתי דסתרי, סותר את עצמו. אתה אומר שאני הוא הענו, אתה משתבח בענוותנותך, וזוהי הענווה? מה פשר הדבר הזה? אומר הרבי, בא הרבי באות ד' ומסביר מה עומק הרעיון של הענווה, שזה למעשה תואם את מה שראינו קודם על, על, על ענוותנותו של משה רבנו. אומר הרבי, והביאור בזה. אין פירוש ענב, הרבי מצטט ממאמרי חסידות, אין פירוש ענב כמו שהעולם סוברים, כמו שאנשים רגילים לחשוב, מה זה ענב? ענב זה שפלות, כי שפלות זאת אומרת, אדם שאומר, אני כלום, אני אפס, אני גורל, אני לא שווה שום דבר, לא זוהי ענבה נכונה. כי שפלות בדרך כלל מה זה אומר? הוא מה שיודע או מכיר ערכו ושפלותו. אדם שהוא יודע שהוא באמת שפל, שהוא שפל אנשים, ואין לו שום מעלה, ואין לו שום עניין. אדם שיודע אומר לעצמו, אני שפל, והוא באמת שפל, ואין לו שום מעלה, לא זה ההגדרה של ענב. כי אתה באמת שפל, אתה לא ענב, אתה באמת לא שווה שום דבר, אין לך שום ערך, שום עניין, שום מעלה רוחנית, לא זוהי ההגדרה של ענבה. היינו, כלומר, מישהו באמת מושלל ממעלות, או שישנם בו, אבל הוא לא מודע לכך שהם ישנם בו, והוא רואה את עצמו שפל באמת, הוא לא ענב. כי באמת אין לך במה להתייער. אז אם היית מתייער, היית שקרן, היית סתם בלגה, אבל לא היית ענב. שפלות, ענבה זה לא אומר שאדם שפל בעצמו מחוסר מעלות. מהי הענבה האמיתית? אומר הרבי. אולם הענב באמת הוא, כמו שנתבאר מקודם במידת הענבה ביחס למשה רבנו. מה זה הענבה האמיתית? איש המעלות. אדם שהוא כליל המעלות, ויש בו הרבה מעלות. הוא יודע או מכיר את ערכו, הוא יודע את המעלות שלו, הוא יודע שיש לו מעלות גדולות ונפלאות. ובכל זאת, ביחד עם זה, אינו מתגאה בהם כלל וכלל, ואינו מחזיק טובה לעצמו. יש לו מעלות, הוא מודע למעלות, מעלות גדולות. עם זאת, כל המעלות הללו לא מביאים אותו להתייהר, להתגאות, להתנשא, להסתכל מלמעלה על אחרים. והטעם הוא, כמו שאמרנו מקודם ביחס למשה רבנו, לפי שיודע הוא שהכוחות והחושים הנעלים שלו, כולם ניתנו לו מהקדוש ברוך הוא. מה, אתה עבדת על זה? זה שלך? זה מתנה שלה? זה אתה קיבלת, עבדת על זה לבד? לא, הכל קיבלת מתנה מהקדוש ברוך הוא. הוא עושה חשבון בנפשו. אילו היו אילו הכוחות אצל אדם אחר, אז האדם האחר, היהודי השני, אולי היהודי הפשוט, היה גם כן במדרגה או מעלה שכזו. או כפי ההסבר העמוק יותר, מה שמביא הרבי הרייץ ביחס לנתנותו של משה רבנו, אפשר דאחר, אם היה לו כוחות אלו, היה מגלה את הכוחות יותר. במילא ענבה האמיתית זה האדם שמודע למעלותיו, ולא מתייהר עליהם, ולא מתייער ביחס לאחרים, ואפילו מרגיש את עצמו שפל ביחס לאחרים. אומר הרבי, כמו שזה היה ביחס למשה רבנו, זה גם כן הייתה ענוותנותו של רבי יוסף. אומר רבי שעל דרך זה יש לומר בנוגע למעלת הענבה של רבי יוסף. רבי יוסף ידע את מעלת ענוותנותו. הוא ידע את המעלות שלו. בכל זאת לא יחזיק טובה לעצמו. זאת אומרת, רבי יוסף ידע שהוא משתבח גם במעלת הענבה. הוא ידע שיש לו מעלות רבות, ובכלל זה מעלת הענבה. ובכל זאת הוא לא יתייהר ולא יחזיק טובה לעצמו, בגלל שיש לו גם כן את מעלת הענבה. ועד הרבה הוא חשב, אילו נתנו את הכוחות והכישרונות הללו לאדם אחר, אז ייתכן שהאחר היה מגיע לבחינת ענבה שהיא למעלה מזו שישנה בו. זאת אומרת, החידוש אצל רבי יוסף אומר, אני יודע שאני ענב, אני יודע שאני ענב אמיתי, אבל הענבה הזו לא מביאה אותי להתייער על אחרים, כי ייתכן שהוא יהודי אחר עם המעלות שלי, הוא היה ענב בצורה עמוקה יותר, בצורה גדולה יותר, בצורה פנימית יותר. זה עומק הדברים, לכן אין סתירה בין מה שרבי יוסף אומר, אני ענב, ביחס לענבה האמיתית, כי הוא אכן היה ענב, והענבה הזו לא גרמה לו תחושה של ערך יותר מאשר לאחרים, כי הוא אמר לעצמו, יהודי אחר, מישהו אחר היה ענב ברמה גבוהה יותר. והרבי גם כן מביא ציטוטים נוספים מחזל בעניינו של רבי יוסף, שאנחנו רואים את אותו רעיון שהוא היה מודע למעלותיו, ובכל זאת הוא לא יחזיק מעצמו מאומה. הרבי מביא בהקשר זה דברים של הגמרא במסכת סנהדרין, שרבי יוסף קרא נפשי, רבי יוסף קרא על עצמו, אני בבחינת רב תבואות בכוח שור. הגמרא שם מביאה את זה ביחס לבקיאותו הגדולה של רבי יוסף, שהיה בבחינת סיני, שהיה בקי בכל התורה כולה כמו סיני, שהכל היה סדור לו, כמו שהוא עומד בהר סיני במעמד קבלת התורה ומקבל את כל הידע התורני הרחב. אז רבי יוסף אומר, אני רב תבואות, יש לי תבואות רבות, גידולים רבים, חיטים רבים, והתבואות הללו הם אצלי בכוח שור. מה מבטא כוח שור, אומר הרבי? כמו שהרב תבואות, אם מישהו מגדל הרבה תבואות, זאת אומרת, אדם שיש לו חורש וזורע וקוצר ויש לו תבואות רבות, הוא יודע שאינם באות וצומחות מהכוח שור, אלא מהכוח הצומח שבארץ, על ידי הזרע שנזרע בה, והשור הוא רק האמצעי. כשאנחנו רואים שהשור חורש וזורע, יבוא השור להתייהר, הנה, בכוחית, צמחו כאלה גידולים נפלאים. אנחנו יודעים שהכוח שור זה פרט אחד, אבל בעיקר הזריעה והצמיחה, היא לא מגיעה מהכוח של השור, אלא מהתבואות, מכוח הצמיחה שתמן הקדוש ברוך הוא בארץ. אומר רבי יוסף, אני גם כן רב תבואות בכוח שור, נכון שאני עובד והתייגע וכו', אבל הצמיחה מגיעה לא מהכוח השור שלי, אלא ממה שקיבלתי מלמעלה. זוהי הענווה האמיתית. הוא יודע שיש לו את כוח השור, אבל כמו שהשור לא אמור לייחס לעצמו את המעלות הללו, גם רבי יוסף לא ייחס לעצמו את כל המעלות הנפלאות שהוא זכה להם, כולל מעלת הענווה. נראה בפנים, השור הוא רק אמצעי, על ידי כוחו בא לפועל כוח הצומח בארץ, הוא מצמיח רב תבואות. האדמה היא זו שמצמיחה, השור עובד ומתייגע, אבל העיקר בא מכוח הצמיחה, אומר רבי יוסף, אני כמו השור, אני עובד ואני מתייגע, אבל העיקר מגיע מלמעלה, וזוהי הענווה האמיתית. אני יודע למעלותיי, אני מודע למעלותיי, כולל למעלת הענווה, אבל אני לא מתייהר ולא מתייגע בכך, כי הכל מגיע מלמעלה, ואולי מישהו אחר היה מגיע למדרגה נעלית יותר, כולל במעלת הענווה. בא רבי באות A, ואומר שגם ההסבר הזה לפי רבי יוסף עדיין לא מספק. אומר רבי, אך עדיין אינו מובן. יש בכל זאת, אומר רבי, נכון שעד עכשיו דיברנו על המעלות שמגיעות לאדם מלמעלה, מעבודתו, מגילויים שהוא זוכה למלמעלה, ולכן אין לו סיבה להתייהר על כך. כי אולי מישהו אחר היה מקבל את זה ומגיע למעלה נעלית יותר, אבל אומר הרבי, יש בכל זאת מעלה שמגיעה לאדם על ידי עבודתו. אומר הרבי, התורה שהאדם לומד, הרי היא מצילה אותו מיצר הרע, תורה מגנו מצלה, התורה מגינה על האדם מכל מיני ניסיונות וכל מיני פגעים של יצר הרע, שלא יכשילנו לחטא, והרי המעלה הזו שהייתה ברבי יוסף, של רבי יוסף הייתה מעלה נוספת, אדם השמור מן החטא, אומר הרבי, לכאורה המעלה הזו לא מגיעה מהכוחות שניתנו לו מלמעלה, כי אם מצד עבודתו הוא שלמד עד שנעשה בבחינת סיני, פה אנחנו רואים הקשר נוסף לחג השבועות, מתן תורה שניתנה בסיני, אז גם הקשר נוסף, רבי יוסף היה בבחינת סיני. מה זה אומר סיני? סיני, כפי שציינו מקודם, בקיאות בכל התורה כולה. ולא רק בקיאות, אלא שליטה בכל התורה כולה, עד שהתורה הופכת ונהיית חלק ממנו, שהתורה שומרת ומגינה עליו מהיצר הרע. ואומר הרבי, לכאורה, השמירה וההגנה הזו היא מגיעה כתוצאה מעבודתו של יוסף, שהוא הגיע למדרגת סיני. אם כן, מתעוררת שאלה חדשה. איך היה רבי יוסף ענב, בשעה שידע שבכוח עבודתו, נתעלה לסוג אדם השמור מן החטא? לכאורה, הרי רבי יוסף התייגע, הגיע למדרגת סיני, התייגע הרבה אלימות תורה. בכוח היגיעה שלו, התורה הפכה להיות שומרת ומגינה עליו, וזה מעלה שהגיעה, לכאורה, לא במתנה מלמעלה, אלא על ידי יגיעה ועבודה רבה של רבי יוסף בכל עסקו בתורה. ולכאורה, אם המעלה הזאת מגיעה אליו מעבודתו, על כך רבי יוסף לא יכול לומר שזה מעלה שיש אותה גם כן אצל אחרים. זה הגעתי אליו בעבודתי, זה משהו שאין אותו אצל מישהו אחר. לכאורה, זה היה אמור לשלול מרבי יוסף את התואר ענב, כי מקודם אמרנו שענב, זה אתה יודע שמעלה שהמעלות שיש לך הן זהות למעלות שיש אצל אחרים, כי הכל קיבלת מלמעלה. אם העניין הזה הגיע אליי מעבודתי, זו אם כן מעלה שאין אצל אחרים. אם זה מעלה שאין אצל אחרים, איך אתה יכול לומר שאני ענב ושפל ביחס לאחרים, כאשר יש לי מעלה שלא הגיע כמתנה מלמעלה, אלא על ידי עבודתי. אם אני עבדתי והתייגעתי על כך, לכאורה אני לא יכול לחוש שפל ביחס לאחרים. אם כן, חוזרת השאלה, איך רבי יוסף אומר על עצמו בכל זאת, לא תתנה ענבה דעי כענה, כך שלכאורה הענבה הזו היא לא ענבה מוצדקת. אומר הרבי, שרבי יוסף ראה את עצמו ואת החיבור שלו בתורה במובן הבא. אומר הרב, ויש לומר, מה שלימוד התורה מציל מן החטא לשיטת רבי יוסף, זה לא כפי שהבנו שהוא התאחד עם התורה עד שהתורה התעצמה איתו, ובמילא התורה מגינה אליו כתוצאה מעבודתו, אין הכוונה שהתורה נלמדת באופן נעלה כל כך, עד שהתורה פועלת שינוי באדם הלומד כתוצאה מעבודתו. היינו שהוא עצמו התעלה למדרגה כזו שאינו שייך לחטא. אומר רבי, לא, לא, התורה מביאה, התורה לא מביאה אותך לכזה רמה. אלא מה כן? האדם עצמו מצד דרגתו אינו מובטח שינצל מן החטא. האדם ככל שהוא ילמד תורה זה עדיין לא מצדיק, עדיין אין לו את האחריות, את הביטוח שהוא ינצל מן החטא, אלא שהתורה מצילה אותו, היא ששומרת עליו ומצילתו מן החטא, שוב, לא כתוצאה מהעבודה שלו, אלא זה מתנה שהתורה מעניקה לו, שהיא שומרת על החטא, אבל זה לא מגיע כתוצאה מעבודתו. ולכן אומר הרבי, כמו שעצם לימוד התורה של רבי יוסף לא הביאה אותו להחזקה טובה לעצמו, והוא הכריז על עצמו ורב תבואות מכוח שור, כי התורה מעלת ידיעת התורה, ואני כמו השור, אני מתייגע, אבל בעיקר זה צומח, רב תבואות בכוח שור, כמו שזה בנוגע לעצם לימוד התורה, זכיתי לידיעת התורה, לא בכוחי, אלא בכוח הצמיחה, בכוח מה שקיבלתי מלמעלה, אומר הרבי, אותו רעיון ראה רבי יוסף לעצמו, לא יחזיק טובה לעצמו, גם בנוגע לריחוק מהחטא, מה שהתורה שומרת ומגינה מהיצר הרע, כי לשיטת רבי יוסף, גם את הדבר הזה, זה רק תוצאה והמשך מהתורה שלמד, ולא שהוא עכשיו בסוג נעלה יותר. אם כן, אומר הרבי, לשיטת רבי יוסף, לא עצם התורה שאני לומד נזקפת לזכותי ולקוחים, לא הסגולה של התורה נזקפת לעבודתי, אלא הוא רואה את הכל כמתנה שמגיעה מלמעלה. אם כן, רבי יוסף כן יכול לומר על עצמו אני עניו, כי גם זכות הגנת התורה לא מגיעה מעבודתו, אלא ממתנה מלמעלה, וייתכן שהמתנה הזו שאתה ניתנת לאחר, הייתה מגיעה לרמה גבוהה יותר, שאתה שומרת עליו יותר, מגינה עליו יותר, ובמילא רבי יוסף יכול להכריז על עצמו, אני הענב האמיתי, אני השפל האמיתי, כולם יכולים להיות נעלים יותר, הוא מודע לערכו, ולא מתייער בכך. על פי זו אומר הרבי, גם כן נבין עוד עניין, מה שרבי נחמן, הרי שאלנו מקודם, הרבי שאל מקודם, למה רבי יוסף לא הכריז על רבי נחמן שהוא ירחת, ולמה רבי נחמן לא הכריז שאני יודע שרבי יוסף הוא ענב. אומר הרבי, כי אכן רבי יוסף ורבי נחמן חלוקים זה בזה, עד כמה התורה שאנחנו לומדים פועלת עלינו, ועד כמה אנחנו מתאחדים עם התורה, שהעניינים הם נעשים כבר מכוחנו, ולא רק, לא רק מכוח מתנה מלמעלה. על פי זו אומר הרבי, יש לבאר מה שרבי נחמן ציין רק, לא תתנה, לא תציין עירת חטא, אבל לשיטת רבי נחמן ענבה בטלה, לדעתו משמת רבי, אפילו שהוא הכיר את רבי יוסף, ידע את מעלותיו, הוא ידע שאני ענב, ידע שהוא ענב, ובכל זאת לא הוצדק לומר שמעלת הענבה לא בטלה. למה? כי רבי נחמן חלק על רבי יוסף בנקודה הזו. רבי נחמן סבר שלימוד התורה כן פועל שינוי באדם שלומד, עד שהאדם מעבודתו מגיע לכך שהוא לא שייך לחטא. זאת אומרת שרבי נחמן אומר, לשיטת רבי נחמן, אדם שלומד תורה, מכוחו הוא מגיע למעלה הזו, שהתורה מגינה עליו ושומרת עליו, זה מעלה שמגיעה מעבודתו, זה ייחוד איפה לרבי יוסף. אין את זה אצל אחרים, כי זה לא מתנה שמגיעה מלמעלה, זה דבר שמגיע מעבודה אישית. אם כן, רבי יוסף לא יכול לומר על עצמו, לשיטת רבי נחמן, שאני ענה ויש לי מעלות, והמעלות שלי ישנם גם אצל אחרים, כי זה לא מתנה מלמעלה, זה מגיע מעבודתך, זכית לכך על ידי היגיעה שלי. אם כן, בזה אתה באמת יותר נעלה מאחרים, אובייקטיבית אתה יותר נעלה מכך, אתה יותר נעלה מאחרים, אם אני יותר נעלה, אז אני לא ענב. ענבה שייכת במשהו שקיבלנו מלמעלה, ואולי אצל אחר זה היה אותו דבר. מה שהגעת אליו בעבודה האישית, אין אותה אצל אחרים. לשיטת רבי נחמן, אתה לא יכול לומר שאני הענב האידיאלי, ולכן אומר רבי נחמן, עירת חטא לא בטלה, זה אני, ענבה כן בטלה, כי לשיטת רבי נחמן, רבי יוסף הוא לא הענב האידיאלי. כאן הרבי מביא באות הבאה, באות וב, נקודה מעניינת, שרבי אומר, אנחנו נראה לפי זה, בהתאם לרעיון שאמרנו מקודם, ההסתכלות של רבי יוסף על עצמו, נבין גם כן למה רבי יוסף לא אמר על רבי נחמן שהוא ירחת. אומר הרבי, בהתאם לרעיון האמור נבין גם כן, מה שרבי יוסף לא אמר לתנא, לתלמיד בבית המדרש, אל תציין יראי חטא, כי רבי נחמן הוא יראי חטא. אומר הרבי, רבי יוסף הכיר את רבי נחמן, הוא ידע את מעלותיו, ובכל זאת הוא לא הגדיר את רבי נחמן כיראי חטא האידיאלי. למה? רבי מקשר את זה עם סיפור מעניין שמופיע בגמרא, במסכת שבת. מסופר בגמרא כך, אמו של רבי נחמן, כאשר היא הייתה בהיריון או לפני שרבי נחמן נולד, אמרו לה החוזים בכוכבים גויים, אמרו לה, הבן שעתיד להיוולד לך, עתיד להיות גנב. ככה אמרו החוזים בכוכבים. והיא חששה לנבואה שלהם, למה שהם ראו בכוכבים, היא חששה לכך, לכן היא לא הניחה לו אף פעם לצאת בגילוי ראש, בלי כיסוי ראש, והיא אמרה לו כבר מקטנותו, תכסה את ראשך, תהיה בכיסוי ראש כל הזמן, כדי שיהיה עליך אימת שמיים, ותבקש רחמים שלא ישלוט בך יצר הרע, היא תמיד חששה שלא יהיה לו יראת שמיים אידיאלית, בגלל מה שהחוזים בכוכבים אמרו, לכן הוא תמיד היה צריך לפעול בעצמו, ללכת עם כיסוי ראש ולהתפלל על כך. ואכן פעם אחת עירה, שרבי נחמן ישב מתחת לעץ דקל שלא היה שלו, הוא ישב מחוסה עם כיסוי ראש, אבל מספר את הגמרא שנפלה הגלימה מראשו, וראשו היה מגולה, ובאותם רגעים הוא נשא את עיניו וראה איזה תמרים עסיסיים, והוא מיד הלך וחתך את הדקל ורצה לאכול את התמרים שלא היו שלו, זאת אומרת, הוא כמעט נכשל בגניבה. אומר הרבי, מה הסיפור הזה, מה עומק הסיפור הזה? מבאר הרבי ככה, עניינו מעלתו של ירי חטא, אינו בזה שאינו עובר עבירה בפועל. ההגדרה של ירי חטא זה לא מי שבפועל לא עושה עבירות, לא זה נקרא ירי חטא, כי אם אתה רק בפועל לא עושה עבירות, יכול להיות שאתה לא עובר עבירות או בגלל אתה מפחד מהעונש, או מפני מורה רבו, בשר ודם, מכל מיני אינטרסים אחרים, סיבות צדדיות, נסיבתיות, זה עדיין לא אומר שהאדם בהגדרתו ירחת. כי אם הוא אלא מה ההגדרה ירחת, לא שאתה מפחד מאנשים, או מבשר ודם, או מעונש, אלא אתה ירא מהחטא עצמו. יש לך איזה פחד בלב לעבור על רצון השם. אומר הרבי, שיטת רבי יוסף, שהוא הכר את רבי נחמן, שהוא הכיר את רבי נחמן, אומר רבי יוסף ראה בעצמו, שהיראה של רבי נחמן, אומר רבי יוסף, מה גורם לו את היראת חטא? הכיסוי שעל הראש, התפילה שהוא מתפלל כל הזמן. זאת אומרת שאין זה עניין של יראת חטא בעצם בליבו או בנפשו, זה לא שהיראת חטא התעצמה איתו, התאחדה איתו, ועד הרבה, הוא צריך כל הזמן לייצר את זה מחדש. הכיסוי ראש צריך להוליד בו בכל פעם מחדש אימת שמיים. וגם אז, היראת חטא היא לא קבועה בו. כי יכול להיות שלזמן מה, אתה באמת, בעקבות הפעולות שאתה עושה, אתה לא חוטא, אבל אם חלילה יקרה איזה משהו צדדי, והכיסוי ראש ירד ממך, שוב, חלילה עולו לחטוא. אפשר שישלוט היצר הרע, וצריך להיות לבקש רחמים כל הזמן. אם כן, רבי יוסף ראה בכך שרבי נחמן לא נעשה בו שינוי פנימי, שיהיה נקרא ירי חטא, כי הוא רק ניצל מעשיית החטא. זאת אומרת, הרבי אומר שרבי יוסף פה לשיטתו, כמו שרבי יוסף לא ראה בעצמו, שלימוד התורה שהוא לומד עדיין התאחד איתו, והוא אומר, המעלות שזכית אליהם, שהתורה מגינה עליי, זה לא בכוחי, אלא זה הפעולה של התורה, אבל אני בעצם לא מאוחד עם התורה, ואני לא מאוחד עם השמירה הזו, זה הכל מגיע מלמעלה, זה לא אני. אומר רבי יוסף, זה הסיבה שמביאה אותי לידי ענווה, כי אני יודע את מעל, אני יודע את הגדרתי, שאני לא, שאין לי את המעלות הגדולות האלה. אז זה מצדיק שרבי יוסף יהיה בהגדרת ענב, אבל אותו רעיון אומר שרבי נחמן לא יכול להגדיר את עצמו כירי חטא, כי בעצם הוא לא ירי חטא, כי הוא לא מפחד מהחטא עצמו, אלא כל מה שהוא נשמר זה רק לדברים נסיבתיים, אבל כיוון שהיראת שמיים לא התאחדה איתו, אם כן לשיטת רבי יוסף, רבי נחמן הוא לא הירי חטא האידיאלי, לכן רבי יוסף אמר לתנא, אל תציין רק את יראת את הענווה, כי היא כענה, אני הוא הענב, אבל יראת חטא, זה לא ההגדרה שמגדירה את רבי נחמן, הוא לא התאחד עם היראת שמיים שבו בצורה מושלמת, לכן אל תציין שבטלה יראת חטא, כאכן יראת חטא בטלה. באות האחרונה, לא באות האחרונה, אנחנו באות חטא, אומר הרבי, עד כאן אנחנו מבינים את הכל לשיטת רבי יוסף, שאכן הוא הענב האידיאלי, ואנחנו מבינים גם כן איך משה רבינו גם כן הענב האידיאלי, כי הוא מייחס את הכל לקדוש ברוך הוא, והוא לא מתאחד עם המדרגות הללו, אז הכל זה מגיע מתנה מלמעלה. אם כן, רבי יהודה הנשיא היה ענב, משה רבינו היה ענב, אומר הרבי, אבל לשיטת רבי נחמן, הדברים תמוהים. אומר הרבי, עדיין צריך להבין, בעוד חטא, לדעת רבי נחמן, שאיך אמרנו, איך הסברנו בדברי רבי נחמן, שהתורה פועלת שינוי באדם הלומד שאינו שייך לחטא, וזה מגיע מצד עבודתו. הרי רבי נחמן אומר שעמידת הענבה, לא, עמידת הענבה בטלה. הרי רבי נחמן לא אומר שלציין שמידת הענבה לא בטלה אחרי פטירתו של משה רבין, של רבי יהודה הנשיא. לשיטת רבי נחמן, אכן ענבה בטלה. למה הענבה בטלה? כי אומר רבי נחמן, האדם שלומד תורה, על ידי עבודתו, הוא זוכה להגיע למדרגות נעלות שאחרים לא זוכים להם. אם כן, איך היה אפשר לרבי יהודה הנשיא להיות ענב, ועל אחת כמה וכמה למשה שקיבל תורה מסיני, והתורה נקראת על שמם? אומר הרבי, לשיטת רבי נחמן, שהתורה כן מתאחדת עם האדם הלומד, ועל ידי, העבודה האדם זוכה להגיע למדרגות שהן לא מתנה מלמעלה, אלא למדרגות נעלות שמגיעה כתוצאה מעבודתם. אם כן, על זה אתה לא יכול לומר, והאיש משה ענב מאוד מכל האדם על פני האדמה, כי הענבה שכזו אתה יכול לומר, למתנה שמגיעה מלמעלה, אולי אדם אחר היה מגיע למדרגה גבוהה יותר. אבל לשיטת רבי נחמן, שהתורה מתאחדת עם האדם, והאדם מגיע מעבודתו למעלות גבוהות מאוד, במילא גם רבי יהודה הנשיא, בוודאי שהתורה התאחדה איתו, הוא הגיע להשגות גדולות ולחיבור נפלא עם התורה מעבודתו. על אחת כמה וכמה משה רבינו, שחזל מדגישים שהתורה נקראת על שמו. זאת אומרת שהיה לו איחוד מושלם עם התורה שהגיע מעבודתו. ועלו גם בהם פעלה התורה שינוי וחידוש כתוצאה מעבודתם. אם כן, תמוע לשיטת רבי נחמן, איך רבי יהודה הנשיא אמר על עצמו שהוא ענב, כאשר מעבודתו הוא הגיע למדרגות נעלות ביותר, בוודאי משה רבנו שהתורה נקראת על שמו, שבוודאי הגיע למדרגות נעלות ביותר כתוצאה מעבודתו, איך ביחס למדרגות האלה, משה רבנו ורבי יהודה הנשיא אומרים, אנחנו הענבים הגדולים. אומר הרבי שאכן אנחנו חייבים לומר שיש שני מדרגות של ענבה, גם ביחס למדרגת הענבה הקודמת, עדיין יש מדרגת הענבה נעלית יותר. נראה בפנים, אומר הרבי, ויש לומר רבי יור בזה, מבואר בלוקותי תורה בחסידות, שיש באמת מחלוקת איזו מדרגה קודמת לאיזו מדרגה, מה מביא את מה? האם ענבה מביאה את יראת חטא, או שיראת חטא מביאה את הענבה? רבי פנחס בן יאיר, כמו שאמרנו מקודם, אומר, ענבה לפני יראת חטא. קודם ענבה, אחר כך המדרגה הגבוהה יותר יראת חטא. לעומת זאת, יש דעה אחרת שאומרת רבי יהודה בן לוי, רבי יהושע בן לוי, שהקודם מגיע יראת חטא, ואחרי יראת חטא מגיע הענבה. מביא אדמור הזה כן בלוקותי תורה, שהדברים לא סותרים. אומר הרבי, יש כמה סוגים של ענבה. יש סוג ראשון של ענבה, שהיא למטה מיראת חטא, והיא מביאה לידי יראת חטא. וזו הענבה שהמקבילה ברוחניות, בספירות, במדרגות, זה בחינת הבינה. ויש ענבה שגדולה מכולם, ענבה שלמעלה מיראת חטא, והיא ענבה ששייכת למדרגת הכתר. מה המשמעות? מה זה הענבה שבבחינת בינה? הענבה הנמוכה, ומה זה הענבה הנעלית יותר שהיא בבחינת הכתר? אומר הרבי ככה. בסגנון פשוט יותר, לא בסגנון של קבלה, סגנון יותר מובן. אומר הרבי ככה. ענבה שבבחינת בינה, בינה זה משהו שכלי, זה משהו בטעם ודת, זה משהו ענבה שיש לה הסבר רגיוני. ענבה שבבחינת בינה היא ענבה שיש לה מקור בחשבון ובטעם. ענבה עם סיבה, עם היגיון. כמו שאמרנו מקודם ביחס לענבה שהייתה אצל משה רבינו, וגם ביחס לרבי יוסף, וגם ביחס לרבי יהודה הנשיא, מפני שחשב שאם היה לזולתו כוחות וחושים שלו, היה מגיע למעלה יותר, כי כמו שאמרנו מקודם, המעלה, הענבה כפי שראינו עד עתה, ביחס למשה רבינו, אם היה אותם למישהו אחר, אז הוא בוודאי היה מגיע למדרגה נעלית יותר, זה הענבה שבטעם ודעת, ענבה הגיונית וצודקת מחישוב שכלי. הענבה הזאת היא מקבילה למדרגת הבינה. בינה זה גם כן חלק משלבי ההבנה וההשגה. על כל פנים, זה ההבנה שבטעם, ענבה מוגבלת, ובמילא זו הענבה הנמוכה יותר. אבל יש אומר הרבי, ענבה גבוהה יותר, יש ענבה שהיא בבחינת הכתר, היא ענבה וביטול שבעצם. זה משהו עצמי שבאדם. זה לא ענבה עם הסברה ועם טעם ועם היגיון ועם מחשבה ועם שיקולים. אני ענב בעצם בלי חשבון, בלי סיבה, בלי שיקולים. מהותי היא ענבה. זה ענבה עמוקה יותר שהיא למעלה מחשבון, שהיא למעלה מהטעם, שהיא נוגעת ומקבילה לבחינת הכתר. והוכחה לכך שיש ענבה שהיא למעלה מחשבון, שהיא ענבה עצמית, אומר הרבי באותת, הוכחה לאמור שישנו עניין של הענבה שבעצם ענבה עצמית, שהיא לא מוגדרת בטעם ובסיבה, למעלה מהחשבון ושכל, אומר הרבי, אנחנו מוצאים ענבה, הפתעה, ביחס לקדוש ברוך הוא בעצמו. כפי שחזל אומרים, במקום גדולתו של הקדוש ברוך הוא, שם אתה מוצא ענוותנותו. בגדולתו של הקדוש ברוך הוא, שם אתה מוצא גם כן ענבה אצל הקדוש ברוך הוא. אומר הרבי, הרי בנוגע לקדוש ברוך הוא, הלא בוודאי שאין שיהיה חשבון, הרבי מדגיש, חלילה וחס, חס ושלום אצל הקדוש ברוך הוא, יש ענבה שבטעם, כביכול, ענבה שבטעם שייך אצל בני האדם. אני ענב שכזה, אחר אולי ענב יותר, ענבה שבטעם שייך אצל בני האדם. אבל הקדוש ברוך הוא גם כן את הביטוי ענבה, הרי בהכרח שזה ענבה בלי חשבון, בלי עניין של ערך ביחס למישהו אחר, שזה חס וחלילה לייחס אצל הקדוש ברוך הוא. מהי איפה ענוותנותו של הקדוש ברוך הוא? זוהי ענווה עצמית שהיא למעלה מחשבון. אומר הרבי, מזה מוכרח שישנה מדרגה כזו של ענווה שהיא בלי שום חשבון בכלל, ענווה עצמית. הרבי מביא בסוגריים, כמו שכתוב, מרום וקדוש אשכון ודקה ושפל רוח. הקדוש ברוך הוא אומר, למרות שאני מרום וקדוש, אני מחפש לשכון ולשרות דווקא עם השפלי רוח. אם היות שלא נמצאת שום מעלה בדקה ושפל רוח לגבי מרום וקדוש, מה הקדוש ברוך הוא מחפש שם? בכל זה רוצה הקדוש ברוך הוא לשכון דווקא בדקה ושפל רוח. הרבי לא מעריך בהגדרת הדברים, אבל בכל זאת יש פה הגדרה של ענבה עצמית שלמעלה מטעם ולמעלה מסיבה. אומר הרבי, זהו אכן שני המדרגות שהיו אצל משה רבנו. משה רבנו וכן רבי יהודה הנשיא, היה להם מצד אחד את המעלה שבטעם ובסיבה, שלכן על זה נאמר, ואיש משה ענב מאוד ביחס למעלות הרגילות שהיו לו. אבל מה ששאלנו בהתחלה ביחס למעלת הנבואה של משה רבינו, שמשה רבינו ידע שהמעלות האלה הוא זכה להם ואף אדם אחר לא יכול לזכות להם. אם כן, ביחס למעלת הנבואה, איך שייך שמשה רבינו יאמר על עצמו, האיש משה ענב מאוד, כאשר כפי שהרבי שאל בהתחלה, הרי הוא ידע שבעניין הכי עיקרי שלו הוא היה למעלה מכל אדם ומשהו שלא שייך לכל בני האדם. אז אם זה לא שייך אצל אחרים, איך משה רבנו היה בכל זאת ענב מכל האדם, גם ביחס למעלות שלא ייתכנו שיהיו אצל אחרים? אומר הרבי, על דרך זה היא מעלת הענבה שהיה אצל משה רבנו, כי בנוסף על המעלה הקודמת שאמרנו, שהוא חשב שאם היה לזולתו כוחות וחושים שלו, היה מגיע למעלה גבוהה יותר, הזולת היה מגיע למעלה גבוהה יותר, שהענבה הזו היא בשייכות למעלות שהגיעה אליהם על ידי עבודה. אחרי הכוחות והחושים, שהענבה הזו, כפי שאמרנו, היא הענבה שעל פי חשבון וטעם, זה הענבה האחת שהייתה לו. היה למשה רבינו את הענבה הבסיסית, שהיא גם מעלה גדולה ביותר כמובן, המעלה שבבחינת בינה, המעלה שבטעם ודעת, וביחס למעלה הגדולה של מעלת הנבואה שהייתה לו, שהוא ידע שבאמת אין אותה לאחרים, איך משה רבנו היה ענב עם המעלה הזו, אומר הרבי, זה שהיה משה ענב למרות מעלתו בנבואה וכולי, היא, כי הייתה לו גם כן את המעלה מעין המעלה של הקדוש ברוך הוא, להיותו ענב בעצם, ולכן הוא היה בטל לגבי כל אדם. למה? כי זה מהותו, זה עניינו, זה עצמיותו של משה רבנו, חוץ מכך שאני ענב בטעם ובסיבה, היה לו ענבה בעצם, לכן למרות המעלה הגדולה שלו בנבואה, עם זאת ואכן, משה רבינו היה הענב מכל האדם אשר על פני האדמה. נסיים את השיחה הזו, את השיחה הנפלאה הזו, עם אזכור נוסף מדברי הרבי בהקשר למסכת סוטה, בהקשר לסיום המסכת, ואנחנו קוראים פה קטע מהתוועדות של חג השבועות תשי"א, אחרי קבלת הנשיאות. גם ביום ב' של חג השבועות הרבי ערך סיום על מסכת סוטה, וגם כאן הרבי שואל את אותם שאלות, את השאלה ששאלנו מקודם ביחס לרבי יוסף, איך רבי יוסף אומר לא תתנה הענבה שהיא כהנה, אומר הרבי, אותה שאלה ששאלנו קודם, ולכאורה אפך הענבה. וכאן בשיחה, בהתוודיות של תש"י, הרבי שואל, תש"י, חג השבועות תש"י, כאן הרבי שואל שאלה נוספת, שבשיחה בלקוטי שיחות שקראנו עכשיו שם, הרבי לא מתייחס לכך, שואל הרבי, רבי יוסף ורבי נחמן הם המוראים, איך יכולים הם לחלוק על התנא ולומר לו, לא תתנה הענבה ולא תתנה יראת חטא? איך המוראים יכולים לחלוק על התנא? התנא אומר במשנה, מי שמת רבי בטלה הענבה ובטלה יראת חטא. איך באים המוראים וחולקים על דברי המשנה ואומר, המשנה היא לא נכונה כביכול, אנחנו מתקנים את המשנה, לא בטלה הענבה, לא בטלה יראת חטא, יש אני רבי יוסף, יש אני רבי נחמן, איך המוראים יכולים לבוא ולחלוק על התנא? ופה אומר הרבי חידוש נפלא, הסבר אחר לגמרי, הסבר פנימי, הסבר חסידי, אבל בעיקר יש בהסבר הזה גם כן לקח ומסר לנו כחסידים בתקופה הזו. אומר הרבי ככה, רבי יוסף ידע שיש בו את השילוב הנעלה והשילוב הנפלא, שגם כן, כפי שראינו בשיחה הזו שקראנו, שלמדנו כעת, שמצד אחד הוא ידע את המעלות הגדולות והנפלאות שלו, הוא היה סיני ובקי בכל התורה כולה, והתורה שומר אותו מגינה עליו, ובכל זאת רבי יוסף יודע שהוא בתכלית הענבה או בתכלית השלמות, השפלות, והוא לא מחזיק טובה לעצמו. זאת אומרת, רבי יוסף אחז בשני ניגודים מן הקצה אל הקצה, המעלות הגדולות ביותר והענבה הגדולה ביותר. אומר הרבי, ענבה אמיתית, ידיעת מעלת עצמו מחד גיסא, ותכלית הביטול שהוא יודע שהמעלות שלו אינה משלו, אומר הרבי, רבי יוסף אומר שהדבר הזה אפשרי, שאני כאדם כאן בעולם הזה, עם כל המעלות שלי, אני לא מחזיק ממני מאומת, זה לא מגיע מכוחותיי, אלא זה אפשרי רק על ידי רבי. זה מגיע רק מכוחו של רבי יהודה הנשיא, זה מגיע רק מכוחו של רבי. במילא אומר הרבי דבר נפלא, רבי יוסף לא חולק על התנא ואומר, כביכול מה שהבנו מקודם, שהתנא אומר, מי שמת רבי בטלה ענבה ויראת חטא, ואומר רבי יוסף, לא אני או ענב, לא זה הכוונה. רבי יוסף בא פה לחדד רעיון ומסר אחר ואומר, איך אתה, תנא, אומר שמת רבי ובטלה הענבה? אני לא מקבל ואני לא מסכים להגדרה הזו שרבי כביכול מת, שהרבי לא נמצא איתנו, שכוחו של הרבי איננו איתנו כיום, כי אני הוא ההוכחה שרבי לא מת, שעניינו של הרבי, שהרבי לא יסתלק מאיתנו, כי אם אני יכול לאחוז בשני קצוות שכאלה, גם תכלית העילוי ותכלית הענבה והשפלות, הדבר הזה לא מגיע ממני. אם אני יכול לאחוז בכך, זו הוכחה שהרבי, רבי יהודה הנשיא, או לענייננו, הרבי לא מת, כי כזה דבר אפשרי לא מכוחי, אלא מכוחו של הרבי. זאת אומרת, רבי יוסף לא חולק ההגדרה אם יש ענבה או אין ענבה. רבי יוסף אומר, בכלל הגישה הזו, המבט הזו, שרבי בפשטות מת ולא נמצא איתנו, זה לא נכון, כי אני ההוכחה שהרבי לא מת. אותו דבר אומר הרבי, גם ביחס לרבי נחמן, שרבי נחמן אומר, לא תתנה, אל תציין יראת חטא, דאי כהנה, זה גם אותו רעיון אומר הרבי. רבי נחמן לא התכוון לחלוק על דברי התנא, אלא הוא בא לומר שללא רבי, אומר, העובדה שיש לי לרבי נחמן יראת חטא, כמו שאמרנו מקודם, שרבי נחמן היה צריך להתמודד כל ימיו, ועל פי טבע לא היה אמור ליפול ביצר רב וכו'. ובכל זאת הוא מצליח להתמגן ומצליח להישמר, הוא מצליח להיות יראי חטא אומר הרבי, מאיפה זה מגיע? זה מכוחו של רבי, רבי יהודה הנשיא, שכל מציאותו וכל ענייניו היו לשמיים, וזה פעל גם כן אצל רבי נחמן, אומר רבי נחמן, אני ההוכחה שרבי לא מת, כי אם אני מצליח להישמר, אני יודע שזה לא מעבודתי, לא מכוחי, אלא מהכוח של הרבי. וגם אנחנו כחסידים יכולים לומר על זה, כאשר אנחנו רואים היום את החסידים פועלים וממשיכים ועוסקים בכל ענייניהם במסירה ובנתינה ומסירות נפש ממש, כמו שראינו כולנו בחודש האחרון, חסידים שאומרים אנחנו הולכים למען העניינים של הרבי עד לכדי מסירות נפש ומסירות נפש ובפועל ממש, זה ההוכחה הגדולה ביותר שלא מת רבי, שהרבי נמצא ופועל איתנו כאן בגשמיות, כאן למטה מעשרה טפחים, שנזכה באמת לראות את הרבי תכף ומיד ממש, והוא יגלינו. תודה רבה ובשורות טובות.